גם כן תרבות. פינת ההמלצות.
והנה הגענו אל פינת ההמלצות האחרונה לשבוע שלנו, ונמצא איתי באולפן אייל שינדלר. שלום אייל.
בוקר טוב, שלום גואל. האם שמעת על רמסר?
אני צריך?
לא בטוח, לא בטוח. זאת עיר קטנה בצפון איראן, יושבת על חוף הים הכספי. למה אני נזכר בה? כי היום לפני 52 שנים, בשנים בפברואר 1971, נערך בעיר כנס ונחתמה בו אמנה שעוסקת במה שמכונה בלעז wetlands, או בעברית בתי גידול מימיים.
אוקיי.
אתה יכול להתחיל לספור כמה פעמים המילה מימיים תאמר בשיחה הזאת.
מלן, אני אחד.
מלן, כן, אוקיי. אז אמנת רמסר עסקה, עכשיו מגיע קטע שאני מקריא מויקיפדיה, אתה סולח לי, נכון? אמנת רמסר עסקה בשימור מקווי מים ובתי גידול לחים, ובשימוש בר קיימה בהם מתוך הכרה בתפקיד האקולוגי שלהם, ובערכם הכלכלי, המדעי והתרבותי. ומאז שנות ה-90, עד כאן ויקיפדיה, אוקיי? מאז שנות ה-90, בכל שנה, בתאריך הזה, חוגגים מציינים בעולם את היום הבינלאומי לשמירה על בתי גידול מימיים.
שתיים.
כן, אז נתחיל קודם כל ממה זה אומר בתי גידול מימיים. זה שם כללי לתיאור של נחלים, מעיינות, ביצות, בריכות חורף. כל בתי הגידול שהמים הם המרכיב העיקרי שלהם בעצם. במקומות כאלה יכולים לסגסג מגוון ביולוגי מאוד רחב, ייחודי של חסרי חוליות, דו-חיים, זוחלים, עופות מים וגם יונקים, שהחיים שלהם תלויים במים האלה כמובן. רשות הטבע והגנים הכריזה שהנושא המרכזי שלה כל השנה הזאת הוא זה, שימור בתי גידול מימיים, ולכבוד היום הזה, שקורה ממש היום, הם יוצאים בסדרה של פעילויות נהדרות, אבל רגע לפני שנשמע על הפעילויות, אני שוחחתי עם דוקטור אבי אוזן, הוא אקולוג מרשות הטבע והגנים, והוא עוסק בבתי גידול מימיים, והוא הסביר לי קצת על הסכנות שעומדות בפני המקומות הייחודיים האלה.
בתי הגידול המימיים הם מצרך שהולך וקלה מהנוף שלנו, במיוחד בארץ כמו שלנו, שהיא ארץ עם אקלים ים תיכוני, שבה יש חורף קצר וחזק, וקיץ ארוך ולוהט. עכשיו, הנחלים, לאורך כל שנות ההיסטוריה, היו המקום שהאדם אהב להתיישב בהם, והנחל הרבה פעמים איים עליו, בגלל שהנחלים מדי פעם היו עולים על גדותיהם, באופן טבעי, כי ככה הנחלים עושים, ואז היו הצפות. אז כדי להגן על עצמו, האדם הסתיר את הנחלים, עשה סוללות, והרבה פעמים בדרך הזאת הוא גם פגע בהם.
הוא נשמע בעצמו בתוך בית גידול מימי.
כן, בתוך המים. אז כן, כתוצאה מהפגיעה לאורך כל השנים האלה בבתי הגידול, רובם, גם בארץ, גם בעולם פגועים, המים שלהם נתפסו לצרכים אחרים שלנו, לשתייה, לדברים אחרים. השטח לאורך הנחלים, לאורך המקורות מים האלה, הוא מאוד אטרקטיבי, גם למגורים, גם לחקלאות, ויש תחרות קשה במאות השנים האחרונות בין בני האדם לבין בעלי החיים, בעלי החיים האחרים. וכן, וכאמור רוב בתי הגידול נפגעו, ככה, בשביל לסבר את האוזן קצת, על קצב האובדן של בתי גידול מימיים, הוא גדול פי שלוש מאשר קצב אובדן של יערות.
וואו.
כן, אז...
לא היה לי מושג, כן.
אבל ליערות כנראה יש יחסי ציבור יותר טובים? אני לא יודע.
אוקיי.
מעניין. אוקיי. רוצה עוד איזה אנקדוטה, כאילו אני אומר אנקדוטה, אבל זה כאילו זה משהו שקשור מאוד לחיים של כולנו. מקווי מים מתוקים מאחסנים פחמן רב יותר מאשר יערות. כן, אותו פחמן שצריכים לאחסן כדי למנוע את שינוי האקלים, אז יש בתי גידול מימיים עם צמחיות מסוימות שקצב האחסון הפחמן שלהם הוא גבוה פי 55 מזה של יערות הגשם.
וואו.
כלומר, החשיבות של זה...
והם נהרסים יותר מהיערות.
כן, מדהים. בדיוק. וזה שוב, מאוד מאוד חשוב לנו קצת שנבין את המצב אצלנו בארץ. מאז שקמה המדינה, נכחדו מישראל 6 מינים של דגי מים מתוקים, 6 נוספים מוגדרים מסכנת הכחדה, ושישה מתוך 7 מינים של דו-חיים מקומיים מוגדרים היום בסכנת הכחדה. כן, הצפרדעים.
וואו.
זה לא איזה משהו נדיר שאנחנו לא רואים, זה משהו שאמור להיות חלק מהחיים שלנו, חלק מהטבע שלנו. אז כמו שאמרנו, בסופי השבוע הקרובים התקיימו פעילויות הסברה והדרכות וסיורים בנושא הזה בשמורות של רשות הטבע והגנים. ואני ביקשתי מדוקטור אבי אוזן, לספר לנו, להביא דוגמאות על הפעילויות שהם עושים ברשות הטבע והגנים כדי לעזור למקווי המים האלה, והוא לקח אותנו לים המלח, שהמפלס שלו, כמו שאנחנו יודעים, הולך ויורד, ובעקבות זה יש בעיה גדולה מאוד בשמורת עינות צוקים.
חופי המים ובתי הגידול שאפיינו את השמורה הזאת הלכו ונעלמו, כיוון שהמעיינות נדדו דרומה מהמקום שבו הם היו בעבר. החלטנו ללכת לחלק הדרומי, איפה שהמעיינות נדדו, ולבצע שם פעולות ועבודות לשיקום אותם בתי גידול. והיום יצרנו למעשה בית גידול שהוא מעשה ידי אדם, אבל הוא נשען על מקורות המים הטבעיים, ואנחנו למעשה בברכות האלה היום חזרו נינים שהיו בסכנת הכחדה, דגים ייחודיים לאזור הזה, שהיו מנותקים במשך שנים רבות ממערכת הירדן.
וואו.
כן, בעצם מייצרים איזה גיבוי לטבע קצת באיזשהו מקום, ומי שהגיע בסופה של הקרוב לשמורת עינות צוקים יוכל לקבל סיור, לראות את העבודה החשובה הזאת שהם עושים, וגם אגב לפגוש את השפירית שמכונה זבוב הדרקון, הדרגון פליי, שהיא החרק המהיר בעולם, ומתגורר לו שם להנאתו. נעים להכיר. כן. עוד פרויקט מעניין שהם עשו, היה בנחל נאמן, שזורם מעמק זבולון, נשפך לים מדרום לאקו, התקבלה שם החלטה, הנחל הזה כבר, חלק שלו שקרוב לאקו כבר הרבה זמן, הוא לא נראה כמו נחל, הוא כזה תעלה עוד מימי הבריטים, זה ככה. והתקבלה החלטה לבנות שכונה על גדות התעלה הזאת, ובגדול זה אומר להגדיל את האסון שגם ככה קיים שם, והנה מה שעשו ברשות הטבע והגנים.
קידמנו יחד עם מוסדות התכנון שמורת טבע, שבמסגרתה נחל נאמן עבר הטיה, אבל ההטיה הייתה בתוואי, שיש לו מאפיינים טבעיים, ואנחנו יודעים ששם הטבע חוזר אפילו בצורה יותר טובה ממה שהיה לפני כן, כי התוואי שהתנו לפני בעקבות השכונה היה תעלה. את התעלה הזאת הפכנו לנחל עם מאפיינים טבעיים, עם נפתולים, עם בריכות אפיק, עם צמחי האופיינים.
כן, אז בעצם...
נפתולים.
כן, אז בעצם השקור שאדם נאלץ או צריך לפגוע בטבע. למשל, במקרה הזה, המדינה קיבלה החלטה לבנות שם.
אוקיי.
כן, זה לא היה, לא היה מה לעשות עם זה לאוהבי הטבע. אז הם מצאו אפשרות יצירתית מאוד לצמצם את הפגיעה. במקרה הזה, אפילו צריכו להחליף שוב תעלת מים מימי הבריטים, במה שהיום, אם אתה הולך לשם, זה נראה כמו נחל, פשוט נחל, עם גדות ועם צמחייה ועם בעלי חיים, והנחל הזה כמובן משמש גם את בעלי החיים וגם את התושבים של המקום שמאוד נהנים מהדבר הזה. אז שאלתי אותו אם הדבר הזה לא קצת פייק טבע בעצם מה שהם עושים, כן? הם מייצרים כאילו טבע מלאכותי קצת.
כן.
אז זאת התשובה מעוררת ההשראה שהוא נתן לי.
אנחנו לומדים מהטבע, מקבלים ממנו השראה, אבל אנחנו גם מכניסים את המאמץ האנושי ואת החשיבה האנושית כדי לשקם את בתי הגידול האלה, בגלל שאנחנו מבינים שיש תחרות על השטח, ולפעמים צריך לעשות שיקום, וגם במקומות שבהם לא היה בית גידול בדיוק כזה בעבר.
כן, זה דוקטור אבי אוזן.
כן, סינטוז, סינטוז של הטבע, כן.
לגמרי. אז בואו נדבר קצת על מה שמתכנים לנו ברשות הטבע והגנים בסוף השבוע הקרוב באלה שאחריו. יש פעילויות בכל הארץ, סיורים לימודים, לימודיים, חלקם לילדים, חלקם לכל המשפחה, בצפון, בשמורת נפק ליד הקריות, בשמורת החולה, חורשת טל, נחל התנינים, שם גם יהיו סיורים מומחזים. כלומר, סיור שמעבירים בעצם שחקנים, סיור מתוסרק.
שמתחפשים לתנין?
נגלה, מי שיהיה שם יגלה. גם בשמורת המג'רסה, במרכז הארץ, בגן לאומי ירקון. שם, אגב, יש גם סיורים למבוגרים. כלומר, בלי ילדים.
למה הסתכלת עליי כשם?
לא, מסכל עצמי, שבתור מי שעכשיו הולכת לסיור שהוא
כל... למה עליי?
לא, כי אתה יושב מולי.
אוקיי.
אבל נגיד אני, שאני חושב בתור רווק, ללכת עם חבר'ה לסיור שהוא לכל המשפחה,
לא, לא,
יכול להיות טיפה מעייף. כן. אז יש גם סיורים שהם רק למבוגרים, שזה דבר מבורך. גם יהיו פעילויות בגן לאומי מגדל צדק, יש שם בריכת חורף יפהפייה, ושוב, אחרי הגשמים לראות את כל הדבר הזה, אני בטוח שזה יהיה מקסים.
עניין הגשמים, אני עוצר אותך רגע, עניין הגשמים, נכנסתי לאתר שלהם תוך כדי שאתה מדבר, לאתר של רשות הטבע והגנים, יש כאן בנר ענק בצבע ירוק, עם סימן עצור שכזה, שבו הם מדברים על מסלולים שנסגרים בשל מזג האוויר. אז כדאי שתיכנסו. כן, פשוט תיכנסו אל האתר, תראו מה כן, מה לא, מה וכולי.
גם נזכיר שבדרום, כבר הזכרנו את שמורת עינות צוקים, אבל גם בגן לאומי הבשור ובאשכול יהיו פעילויות, יהיו שם דוכנים לאומנות ויצירה ומופעי קרקס, וחלק מהפעילויות האלה הם רק בסופה שקרוב, חלק הם לאורך כל סופי השבוע של חודש פברואר, רוב הפעליות הם בחינם, חיני חינם כמו שאני אוהב, או רק במחיר של הכניסה לשמורה.
אתה מאוד אוהב חיני חינם.
אני מנסה להביא פה רק לנסות חיני חינם.
כן, כן, כן.
וחשוב, כמו שאמרת, לכל הפעילות צריך להזמין מקום מראש באתר של רשות הטבע והגנים, וגם שם תוכלו לדעת אם משהו נדחה בגלל הגשמים, אז צריך לעקוב שם באתר.
איזה יופי של המלצה. איזה יופי של המלצה. אייל...
חלי שלושה, קצת את השלושה שיודעים, נכון?
לא, זה לגמרי גם כן תרבות. רק אספר לך, ודרכך גם למאזינות ומאזינים, שאת ט"ו בשבט, שיתחולל עלינו לטובה ביום שני הקרוב, נקדיש כולו לסביבה ובדיוק לעולמות שעליהם דיברת עכשיו. אייל שינדלר, שוב, תודה רבה על הדברים האלה, על ההמלצה הזאת, תודה שהיית איתנו.